אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום למאזינים, אתם נמצאים בתוכנית הספק, תוכנית שבה בני דתות שונות יושבים ומנתחים ועוסקים במושגים שמעסיקים אותנו. אני הרב בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ולמדעים בר אילן בתל אביב. נמצא איתי הקדי דוקטור יעד זחלקה, קדי בית הדין השרעי לערעורים ומנהל בתי הדין השרעים בישראל. שלום הקדי יעד זחלקה.
שלום רב.
אנחנו הולכים לדבר היום על השאלה, למה דתות צריכות מקומות קדושים? למה דתות צריכות מקומות בכלל? מה הערך של המקום בתיאולוגיה? ננסה לנתק את ההקשר הפוליטי, הישראלי, שבוער בשנים האחרונות, אולי במאה השנים האחרונות, למרות שצריך לציין ולהקדים שחלק ממעשי המלחמה הגדולים ביותר בתולדות האנושות הם מלחמות על מקומות. חלק מהמלחמות האלה היו על בגלל הדת. זאת אומרת, הדתות חיפשו לשלוט במקומות. אנחנו לא ננסה להתעסק בעניין הזה. היה חכם שאמר שבני אדם נלחמים על האדמה. וכל אחד אומר, האדמה היא שלי. רק בסוף האדמה אומרת כולכם שלי.
נכון. אז... לא, אנחנו אומרים שכל האדמה היא לאלוהים, ואלוהים מרוש אותה למי שירצה מהאנשים הטובים.
מהאנשים הטובים, בדיוק. ואנחנו צריכים להתחיל להבין למה בכלל. למה בכלל דתות חיפשו לעצמם, או מה הצורך שלהם, לאתר מקום ולהגיד, זה מקום קדוש. בשביל מה?
זה... קודם כל צריך להבחין שבדת המוסלמית אלוהים הוא נצחי. נצחי בזמן, נצחי במקום. אין לו התחלה, אין לו סוף. אין לו התחלה בזמן ואין לו סוף בזמן. אין לו התחלה במקום, אין לו סוף במקום. הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, ואין לו גבולות ואין, אי אפשר לתחום אותו ואי אפשר להגשים אותו. הוא הכל יכול, הוא בורא עולם, ואנחנו צריכים לעבוד אותו בכל מקום ובכל זמן. אבל כדי שיהיה מקום שהוא מקום שטהור, שמקום שצריך להקפיד על כללים בתוכו, שהם כללים שמחמרים כדי לקדש את השם של אלוהים ולעבוד אותו בצורה שהיא לא תפגע באמונה עצמה, בדת עצמה. הרי צריך מקום שהמקום הזה יהיה מיועד אך ורק לתפילה למען השם, לעבודת השם, ולכן שאפשר לעבוד אותו בכל מקום. אני יכול להתפלל בכל מקום.
נו, אז למה אני צריך את המקום המיוחד?
כי אני צריך את המקום ששם כל האנשים מייעדים אותו לאלוהים. כל האנשים יודעים שזה מקום שמיועד לעבודת האלוהים, ויש לו כללים שהם כללים מחמרים, כללים של טהרה, כללים של התנהגות בתוך המסגד, והדברים האלה אי אפשר לשלוט בהם בחוץ. אבל בפנים, בתוך המקום הזה המיועד, כן אפשר לשלוט בהם, צריך לשלוט בהם. והמקום, ברגע שמקדישים מקום לעבודת אלוהים, הוא הופך להיות בית של אלוהים. והבית הזה, כמו שאני נכנס לבית שלך, יש כללים מתי אני נכנס, איך אני נכנס, ומתי אתה מרשה לי להיכנס, גם לבית של אלוהים. יש כללים כאלה שכל אדם צריך לכבד אותם.
זאת אומרת שהמקום הוא רק כלי.
הוא אמצעי.
הוא אמצעי.
כן.
כלי ואמצעי כדי לעבוד את אלוהים.
נכון.
אז אם הוא כלי, למה הוא קדוש?
זהו, הקדושה של המקום היא מקדושת אלוהים. כלומר, זה שהמקום הזה מיועד לעבודת האלוהים, הרי, ויש לו כללים...
זאת אומרת, הכלי הופך להיות משהו שהוא קדוש. זאת אומרת, זה אמצעי.
כן.
זה כמו שאני לוקח עת, אני כותב עם העת הזה דברים קדושים. העת לא הופכת להיות דבר קדוש.
אז המקום בעצמו לא קדוש. האבנים עצמן לא קדושות.
הבנתי.
השטיח שמתפלים עליו לא קדוש. אנחנו לא עובדים אבנים ושטחים ו- ומבנים.
כן, לעניין הזה אני באמת התכוונתי, האם אין סכנה שאנחנו נחזור להיות כמו עובדי האלילים? אם אנחנו אומרים שבית הכנסת או המסגד הוא מקום קדוש, אז אנחנו מייחסים קדושה לדבר הפיזי.
לא, לא. אנחנו מייחסים קדושה ליעד שלמענו המקום הזה נועד. אנחנו מייעדים את המקום הזה לתפילה, ובגלל שהוא יועד לתפילה ויש לו כללים מחמירים שמחייבים כל אדם להתנהג בהתאם אליהם כי הוא נכנס למקום תפילה, אז המקום, לא המבנה, אלא המקום שמאפשר את קיום התפילה, בגלל התפילה עצמה, בגלל עבודת השם שנעשית במקום הזה, הוא הופך להיות מקום, מקום אסור. מקום שצריך להתנהג כלפיו באופן אחר, באופן שיש כללים שמחייבים כל אדם איך להתנהג בתוכו וביחס אליו. עכשיו, אני רק רוצה להביא לך בעניין הזה חדית של הנביא, מוחמד עליו השלום. הוא אומר להוריד את אבני הקאבה, והקאבה אין ספק שזה המקום הקדוש ביותר למוסלמים על עלי אדמות. אומר שלהוריד את הקאבה אבן אבן, דמו של מוסלמי שנרצח יותר יקר מהורדת האבנים של הקאבה אחד אחד. כלומר, אם אנחנו עושים הקבלה בין קדושת החיים של האדם לבין קדושת האבן, הרי קדושת החיים עולה, על פי החדית הזה. ולכן זה בדיוק ממחיש את העניין הזה, שהקדושה היא לא לאבנים. הקדושה היא לא לפיסת האדמה. הקדושה היא לא לשטחים, הקדושה היא
אבל בכל זאת אנחנו יודעים
שנגזר מהיותו של
המקום הזה. אבל בכל זאת אנחנו יודעים שמאמינים רבים, בני כל הדתות, הם מוכנים להקריב את נפשם למען המקום.
כן.
מסע הצלב, כל מיני דברים, כן.
זהו. זה לא למען לא למען האדמה או למען האבן, למען היעד שלמענו נועד המקום הזה. כדי, כי אנחנו
אומרים, אנחנו שנינו אנשים דתיים, אבל אדם חילוני יבוא וישאל, אוקיי, אז אם זה רק כלי, אז למה דווקא במקום הזה? תלך למקום אחר, אתה
כי כבר זה יועד. לא, אני אביא לך דוגמה.
אתה מדבר על העניין ההיסטורי עכשיו.
לא, 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 אלא הדתי. אני אביא לך דוגמה פשוטה. יש לך אישה, ולאישה הזאת מותר לך לקיים את היחסי אישות.
כן.
ולאישה אחרת ברחוב לא מותר לך לקיים יחסי אישות. למה? כי לאישה הזאת היה בינך לבינה אקט דתי שהתיר לך להתייחד איתה.
כן.
ואילו לאישה אחרת ברחוב לא היה האקט הדתי הזה שהתיר לך להתייחד איתה. אז בדיוק אותו דבר, המקום המקום שיועד לתפילה נעשה אקט דתי מסוים שגרם למקום הזה להיות מקום מיועד לתפילה. ועצם שהאקט הזה התרחש, קיבל המקום את הקדושה שלו, לא בגלל האבנים ולא בגלל האדמה, אלא בגלל הייעוד שלמענו.
אני מבין. יש, אתה שבאת, נתת את הדוגמה של אישה. יש ביטוי ביהדות, עם האדמה. בכלל בעולם של חז"ל יש הרבה דימויים שמשווים את האדמה לאימא. גם באדמה אתה שם זרע וצומח פירות, וגם אישה היא פוריה, יש היא בעצם זו שממשיכה את העולם. ואנחנו מבינים גם בשירה ובספרות הרבה פעמים מתייחסים לאדמה כמו האם הגדולה, האמא שלנו, וברור שמעורב בזה גם רגשות רבים. אני רוצה לחזור רגע, לקחת אחורה ולחזור ולנסות להבין את הפתיח של הדברים שלך. בעולם של התנ״ך יש התייחסות פילוסופית רבה לשאלה איך אלוהים שהוא אינסופי, שאין לו מגבלות, שאין לו מגבלות של מקום ואין לו מגבלות של זמן, איך הוא תופס מקום? איך אנחנו מייחסים בכלל למקום את האלוהות? איך אנחנו מייחסים קדושה למקום? הנביא אומר, ברוך כבוד השם ממקומו. כבוד השם הוא יותר גדול מהמקום שלו. במקום אחר הוא אומר, מלוא כל הארץ כבודו. זה דברים שהיהודים אומרים כל יום בתפילה. אלה כן. פסוקים שאומרים כל יום כן. בתפילה. שלמה, שהוא היה האדם הראשון שבנה בית מקדש, כן? זאת אומרת, שהוא במקום מסוים, הגדיר זה המקום של, של אלוהים, כי לפני כן היה משכן. משכן לא היה לו מקום, זה היה בית מתפרק. היה בית מעצים שישראל הלכו במדבר, שזו הצהרה, הצהרה תיאולוגית. אנחנו כל, אין לנו מקום. אנחנו הולכים עם המשכן, המשכן מקימים אותו, אחרי זה נודדים ומגיעים למקום אחר, ומרכיבים את המשכן ונודדים לעוד מקום ומרכיבים את המשכן. זה הצהרה תיאולוגית שאלוהים נמצא פה ופה ופה. ופתאום בא שלמה המלך ואומר, עכשיו אני בונה בית, אבל זה בית של נצח. זאת אומרת, אני שם שם אבנים ועצים ויש בית. ואז הוא שואל, הוא מתפלל. לפני שהוא נכנס לבית, הוא מתפלל. ויש פסוק בתפילה שלו, שהפסוק אומר את הדברים הבאים. כי האומנם ישב אלוהים על הארץ? מה, באמת אלוהים יכול לשבת על הארץ? הנה השמיים, ושמי השמיים לא יחלקלוך. הרי גם השמיים וגם השמיים של השמיים, הם לא יכולים להכיל את אלוהים. אף כי הבית הזה אשר בניתי, גם הבית הזה שאני בונה עכשיו, הוא לא יכול להכיל את אלוהים. וזו שאלה שהוא זורק לאוויר, הוא לא עונה תשובה. הוא אומר, הבית הזה זה לא, אבל בכל זאת אני בונה אותו. אתה ציינת את הצורך של האדם במקום, במקום שהוא קצת יותר קדוש, שיש בו כללים, שיש בו...
שהוא מיועד לתפילה.
כן, שהוא מיועד לתפילה. יש בו איזה משהו, איזה משהו קדוש. השאלה אם זה לא מצמצם את התחושה הדתית של הבן אדם. כמו שאומר שלמה, שפתאום אתה מייחס מקום מסוים לאלוהים, אתה מדבר על אלוהים בתור משהו אינסופי, ופתאום אומרים לך, זה המקום שלו, ואז מבחינה דתית אתה מצמצם את ההוויה הדתית שלך, או את החוויה הדתית שלך. אתה במקום להבין שאלוהים הוא מטאפיזי והוא אינסופי, אתה הולך למסגד, לבית הכנסת, לכנסייה, אתה נכנס למקומות האלה, ובעצם אתה מצמצם את התפיסה האלוהית שלך.
אז זהו, אז אני רציתי לחלוק על ביטוי שאתה אמרת בהתחלה, שזה מקום אלוהי. זה לא מקום אלוהי. המקום נשאר מקום, והוא לא אלוהי, והוא בעצמו לא קדוש. הקדושה שלא נובעת מהיותו מקום לעבודת השם. כלומר, המבנה עצמו לא הופך להיות קדוש. הייעוד שלו הוא הקדוש. הייעוד שזה התפילה שלו הקדוש, והוא הופך להיות בית של אלוהים. כל דבר הוא לאלוהים. כל דבר על האדמות ובשמיים כולו לאלוהים. ולכן גם הבית הזה הוא לאלוהים כמו הדברים האחרים. אבל עדיין יש לו קדושה בגלל הייעוד שאנחנו יעדנו אליו. אני רוצה להגיד לך עוד משהו בתיאולוגיה הדתית המוסלמית. הבית הראשון, או בית התפילה הראשון, או המסגד הראשון שנבנה על האדמות, מי בנה אותו? בנו אותו המלאכים. ואיפה הוא היה? במקה. הקעבה זה הבית הראשון לעבודת השם שנבנה על האדמות, והוא נבדה בידי מלאכים אחרי הבריאה. והמקום השני, על פי התפיסה הדתית המוסלמית, על פי התיאולוגיה המוסלמית, שנבנה, על פי חדית של הנביא מוחמד עליו השלום, שנבנה לעבודת האלוהים אחרי הקעבה במקה, זה המסגד אל-אקסה.
כן.
שזה גם התיאולוגיה המוסלמית אומרת שזה גם הוא נבנה על ידי מלאכים. ולכן העניין הזה של בניית מקומות לתפילה על האדמות, זה גם היה לפני הבריאה של בני האדם. וזה רצון של האלוהים שיהיו מקומות שמיועדים לעבודתו, לעבוד את השם במקומות האלה. ומי העלה, מי הבן אדם שהעלה את הקעבה מהיסודות שלה ושחזר את המקום לעבודת האלוהים, על פי התיאולוגיה הדתית המוסלמית, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, כאשר לקח את הגר ואת ישמעאל אל המדבר הצחיח במקה, ושם אותם שם, ואלוהים הנביע את המעיין המים זמזם כדי שישתו משם, והביא להם אנשים שיתגרו איתם. כשהתבגר קצת ישמעאל, אז בא אליו אברהם ואמר לו, עכשיו אלוהים ציווה נשחזר את הבית מהיסודות שהיו קיימים מלפני על ידי המלאכים. ולכן מי ששחזר את הבית הראשון לעבודה, הבן אדם הראשון, זה אברהם אבינו. ולכן אנחנו ממשיכים להקים את המבנים האלה כדי שנוכל לעבוד את האלוהים בהם כפי שאלוהים רצה, על פי הכללים שהוא רצה.
כן, זה מעניין מה שאתה אומר. אני אולי אחזור לזה, לעניין הזה בסוף, כי הסיפור של הגירוש והחזרה זה בדיוק הסיפור של המקום. כי אדם צריך מקום, כי הוא לא רוצה להיות מגורש. בני אדם, הם תמיד יש להם מקום וזמן, כן? הם חיים במקום מסוים ובזמן מסוים. ומה שנותן להם ביטחון זה המקום. זאת אומרת שיש לי את המקום שלי, יש לי את הדירה שלי, יש לי את הבית, יש לי אולי את העיר שלי, וזה מה שמגדיר אותו. והייתי אומר שבניגוד לצורך האנושי, שבו האדם אומר אני צריך מקום, אנחנו מדברים פה על משהו אחר לגמרי. אנחנו אומרים שאלוהים בוחר לך את המקום, לא אתה בוחר לעצמך. זאת אומרת, אנחנו מנתקים את האדם מהמקום, במובן שהמקום הוא צורך. זאת אומרת, המקום הוא כבר לא צורך, הוא כבר לא משהו שאני צריך בשביל להתקיים, כי אני יכול להתקיים בלי מקומות קדושים, ואני הולך למקום אחר לגמרי. עכשיו אני נמצא במקום הזה לא כי אני צריך, אלא כי יש פה משהו אלוהי, כי יש פה משהו שהוא לא קשור לצרכים שלי. תמיד הדת באה לאדם ואומרת לו, בשביל להתקיים, אתה לא צריך דת. בשביל להיות אמיתי, אתה צריך דת. אתה יכול לחיות כמו חתול, אתה יכול לחיות כמו כלב. אבל אתה יכול לחיות, להתקיים אתה יכול. אנחנו מציעים לך קיום מסדר גבוה יותר, קיום שהוא לא רק בשביל להתקיים, אלא בשביל מטרה נעלה יותר, בשביל עבודת אלוהים, או בשביל להיות משהו שהוא מעל הקיום.
כן.
זה
אבל בל נשכח שאלוהים, למה ברא את בני האדם? הרי יש פסוק בקוראן, שאלוהים ברא אותנו כדי לעבוד אותו. למה ברא אותו, למה דווקא לעבוד אותו? כי בעבודת האלוהים אנחנו נחיה חיים של עושר, חיים תקינים, חיים שמאפשרים לנו להגשים את הייעוד שלנו כבני אדם, שאלוהים רצה שנעשה.
כן, זה מעניין. יש בעולם היהודי, אצל חז"ל, יש מדרש שאומר שהאלוהים נתאבה לו דירה בתחתונים. בתחתונים זה בלמטה. הוא למעלה, הוא רוצה במקום התחתון להיות. יש לו התאבות. זה מוזר הביטוי הזה כלפי אלוהים, אבל אלוהים צריך, האינסופי, הוא... אלוהים למעלה טוב לו. טוב לו למעלה, הוא לא צריך את זה. אבל הוא רוצה לוותר קצת על האינסופיות שלו, על הממד האינסופי שלו, ולרדת למטה. ודווקא שם בוויתור הזה של על האינסופי, יש את החיבור בינינו לבינו.
אז אצלנו זה לא כל כך. אצלנו יש פסוק בקוראן שאומר שאלוהים ציווה להקים בתים ששם יזכר שמו.
Okay.
זה ציווי אלוהי להקים את הבתים האלה. כי אלוהים רוצה שיהיו בתים שיוקמו, ששם אנשים יזכרו את השם. ומה אומרת, מה זאת אומרת יזכרו את השם? יקדשו את השם, יעבדו את השם, יקיימו את הפולחן הדתי. ולמה? כי זה הסמל, המקום הזה הוא הסמל לעבודת האלוהים. הרי אם תלך לאיזה כפר ערבי, מוסלמי, בישראל, ואתה תראה את הצחיח של המסגד, אתה ישר תדע שזה כפר מוסלמי, שפה יש אנשים מוסלמים, שיש להם מסגד, שמתפללים. אבל נניח אתה הולך לכפר שאין בו מסגד, אז ישר אתה מבחין בזה, ישר אתה קולט שהמקום הזה הוא לא מקום מוסלמי. כי אין בו את המסגד, אין בו הסמלים של המסגד. ולכן הסמלים הם גם, יש להם אפקט ויש להם חשיבות, שמעידים על המקום ומעידים על האנשים. וגם הם אבן שואבת אנשים. כי כשיש מסגד, אז המסגד שואב אליו את האנשים, שיבואו אליו, שיתפללו שם, שיקדשו את השם
כן,
שם.
כן, אתה חוזר שוב פעם לעניין שהמסגד והמקום הוא כלי, הוא אמצעי לעבוד את אלוהים.
בוודאי.
יש משהו מעניין בעולם היהודי, ומעניין אותי גם לדבר איתך על זה קצת. אצל היהודים, ככל שהמקום יותר קדוש, ככה הוא פחות שימושי. זאת אומרת, לבית הכנסת אתה נכנס רק בשביל להתפלל. זה כמו מסגד, נכון? לא משתמשים בבית הכנסת למקום אחר. אם אתה תלך לבית המקדש, מה שהיה פעם, אז בבית המקדש לא כולם נכנסו ולא תמיד, אבל המקום הכי קדוש, קודש הקודשים, אז אף אחד לא נכנס אליו. רק פעם אחת בשנה הכהן הגדול נכנס אליו לאיזה כמה דקות, וגם כשהוא נכנס אליו הוא לא ראה הרבה, כי היה שם מלא קטורת, נכנס יצא. זאת אומרת, זה היה מקום, ככל שהוא יותר קדוש, הוא יותר ריק. יותר בלי כלום.
זה לא מודיק להגיד על המסגדים. למה? כי מסגד זה באמת מקום פעיל, ואמור להיות פעיל. למה?
וזה הבדל בין היהדות לבין
כן,
האסלאם.
כן.
כי פה, כשאתה מדבר על כמה שיותר קדוש וכמה שיותר נשגב, אז הוא פחות משתמשים בו.
כן.
ופה באסלאם אתה מתאר תיאור אחר לגמרי. כן. למשל, בקאבה, אז כולם יודעים את כמה כן. אנשים מגיעים לשם.
לא רק זה, אלא במסגד הרגיל, אנחנו לא רק מתפללים, אלא אנשים בין התפילות יושבים, קוראים קוראן, קוראים ספרות דתית, מקיימים...
כן, זה גם בבתי כנסת.
מקיימים שיעורי דת,
כן.
מקיימים מפגשים דתיים, זה מקום גם למקיימים ישיבות לקידוש השם בכל מיני להלל ולשבח את השם. אז המקום הוא מקום עבודת השם, וכל דבר, גם למידה היא עבודת השם. ללמוד
ברור, בה, זה נמצא גם אצל העולם היהודי, אבל אצל העולם היהודי יש עוד אלמנט, כן. והוא אלמנט מאוד מוזר. כן. זה האלמנט של בית המקדש, שהוא כבר מתחיל להיות יותר קדוש, אז כבר לא כולם נכנסים, כן. ובמקום היותר קדוש הזה פחות נכנסים, ובקודש הקודשים אף אחד לא נכנס.
כן.
זאת אומרת, זה משהו שהוא מציין את, את הריק, את ההיעדר, ולא את הפעילות. אני רוצה לעבור קצת להיבט ההיסטורי של העולם היהודי. מאוד מעניין אותי לראות איך אדם שהוא מסתכל על העולם היהודי מבחוץ, יכול לפרש את זה. לנו יש הרבה פרשנויות שלפי דעתי חלקם לא טובות, אבל אצל היהודים רוב הזמן שהם קיימים כיהודים, הם קיימים לא על האדמה שלהם. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כפי שאנחנו מאמינים בה, היסטוריה של 3,000-4,000 שנה, רוב הזמן שהעם היהודי קיים, הוא לא קיים במקום מסוים, שהוא המקום שלו. והאדמה הייתה בעיקר מסעת נפש. זאת אומרת, יהודי מתפלל. הוא מתפלל כל יום שהוא רוצה לחזור לירושלים ולארץ ישראל ולכל הדברים האלה, אבל הוא מתפלל והוא ממשיך לחיות, אני יודע מה, במרוקו, פולין, בפרס, אני לא יודע, כל מיני מקומות. הוא חי עם חלום. האדמה, המקום הוא חלום, הוא לא ממשות. וזה חיזק את הרעיון אצל היהודים שאדמה יותר רעיון מאשר ממשות. יש לזה היבטים רבים, אני לא יודע אפילו מה ההשלכות של זה, את האמת שאין לי מושג מה זה אומר, אבל אני לא יכול להתעלם מן המציאות שיש עם כזה שבניגוד לכל עם אחר הוא מסתובב בכל העולם בלי אדמה. האדמה נמצאת בספר תפילה שלו, הוא לא נמצאת בממשות. זה מעניין אותי איך אדם מחוץ לעולם היהודי מסתכל על תופעה כזו.
כן, אני רוצה להגיד לך שהאמונה המוסלמית היא ברורה בעניין הזה. כל האדמה היא לאלוהים. כלומר, איפה שאתה תהיה על כדור הארץ, אתה נמצא במקום שהבעלות שלו היא לאלוהים. ואומר אלוהים שהוא נותן את האדמות לאנשים הטובים. כלומר, הירושה של האדמה מאלוהים היא לאנשים הטובים. עכשיו, החיבור של אדם ואדמה הוא קיים בהלכה המוסלמית. יש חיבורים כאלה, יש מקומות ספציפיים שיש את החיבור הזה בין הברכה, המקום המבורך שאלוהים ברך אותו, שאלוהים מברך אותו, ונשיש לו, יש לו עדיפות על מקומות אחרים, על כדור ארץ. יש את הדבר הזה, אבל דווקא האלוהים מעודד את הגירת האנשים אל מקומות אחרים, כי אפשר לקיים את עבודת אלוהים בכל מקום, וצריך להפיץ את בשורת הדת והדת האלוהית, וגם כי מה שחשוב יותר מהאדמה זה עבודת אלוהים. כלומר, אם אתה מקביל בין אדמה לבין עבודת אלוהים, מה גובר? עבודת אלוהים גוברת על אדמה. וזה בהיבטים ברורים, ודוגמה פשוטה לכך היא הגירה של הנביא מוחמד, שהגר ממכה, שזה גם המולדת שלו, גם המקום שהוא גדל בו, וגם המקום הקדוש ביותר למוסלמים, אל מדינה. למה? כי עבודת האלוהים גברה במדינה, גברה על השארות במכה. ולכן,
זה מעניין מה שאתה אומר, כי לפי זה, זאת אומרת, גם אצל הנביא מוחמד, יש את מה שאנחנו קוראים גלות. זאת אומרת, אני עובר ממקום למקום, אני לא נמצא כל הזמן באותו מקום. זה הצהרה שאומרת שאלוהים נמצא בכל מקום.
והנביא עודד, ואלוהים בקוראן עודד את המוסלמים להגר. העדיף את המהגרים על פני אלה היושבים. ולמה? כי עבודת אלוהים גוברת על המקום.
אז זה בדיוק מה שאני חושב, כי בעצם אנחנו מגלים פה משהו משותף בין שני הדתות, בין שתי הדתות, כן?
הרבה דברים משותפים, כן. בין שתי הדתות.
לא, אבל המון. במובן התיאולוגי העמוק, כן. משום ששתי הדתות אומרות, היהדות אומרת את זה בהיסטוריה שלה, אנחנו זזנו, אנחנו עוברים ממקום למקום, וזה אומר שהאלוהים הוא נמצא בכל מקום. ופה אתה מתאר את הפעילות של הנביא מוחמד, שאיכשהו עובר ממקום למקום, כדי גם כן להציר הצהרה כזו, שיש פה משהו שהוא, שלא נחשוב שהמקום הוא הדבר הממשי לעבודת אלוהים, אלא הדבר הממשי לעבודת אלוהים זה האדם, זה מה שנמצא מעל
בוודאי.
מעל המקום.
האדם הוא זה שעובר את אלוהים. ואם אני צריך לבחור בין לא לעבוד אלוהים ולהישאר במקום מסוים, ובין לעבוד את אלוהים ולנדוד למקום אחר, בוודאי חובה לנדוד למקום אחר כדי לעבוד את אלוהים.
זה יכול, האמירה הזו יכולה לעדן את הקונפליקט של על המקומות הקדושים, כי הקונפליקט על המקומות הקדושים גבר חיי אדם. הרעיון הזה שאנחנו מעלים פה בינינו, זה יכול לעדן את הקונפליקט הזה?
תשמע, אני אומר לך שהמוסלמים מחויבים לכבד מקומות קדושים של אחרים. ואסור לפגוע במקום קדוש של יהודי או של נוצרי. יש לנו את הסיפור של החליפה עומר, שזה החליפה השני, ושהוא ידוע שאחד הסחאבה, החברים הקרובים ביותר אל הנביא, ואחד האנשים שיש לו מעלות גדולות באסלאם, שכשהוא בא לקבל את המפתחות של העיר ירושלים מידי הפטריארך הנוצרי ששלט בזמן של בשנות 630 ומשהו לספירה הנוצרית, אז ביקש ממנו הפטריארך להתפלל בכנסייה של הנוצרים. ועומר אמר, לא, אני לא אתפלל בכנסייה שלכם, שמה אחריי המוסלמים יתחילו להתפלל בכנסיות שלכם, וכך ייפגעו הכנסיות שלכם, וילך ויתפלל במקום אחר. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שחובה ומצווה לשמור על מקומות, על הכנסיות, בתי כנסת, ומקומות התפילה של אנשים המאמינים באלוהים, ולא לפגוע בהן. ולכן העניין של הנגשות והקונפלקט הוא דבר שהדת נותנת לו מענה, נותנת לו מענה. ולכן העניין של האם אנחנו יכולים כל אחד לעבור את אלוהים שלו במקום העבודת, במקום התפילה שלו, התשובה היא כן. כל אחד יעבור את אלוהים לפי דתו, במקום התפילה שלו, וזה מוגן, וזה אמור להיות מקום שכולם מכבדים אותו ושומרים עליו. ולכן, לא רואה שצריכה להיות התנגשות. עכשיו,
גם... זה מעניין, כי בנבואות של ישעיהו, למשל, אז הוא אומר, ונהרו אליו גויים רבים. זאת אומרת, יהיה מקום קדוש, שלמקום הקדוש הזה, כל העמים... באותו מקום הם יעבדו את אלוהים. אבל זה חזון לעתיד הימים, אני לא יודע מה.
אני אומר שלמוסלמים יש את המקומות הקדושים שלהם, ליהודים יש את המקומות הקדושים שלהם, ולנוצרים יש את המקומות הקדושים שלהם. זה מקומות שנבנו והוקמו למען עבודת האלוהים, וצריך לעבוד את האלוהים בהם. וצריך לאפשר לאדם לעבוד אלוהים במקומות הקדושים. ואני אומר לך, האלוהים לא לפי האסלאם, הוא הכיר בלגיטימיות של היהדות והנצרות, הן דתות לגיטימיות, וזה דתות שמאמינות באלוהים, ויש ביהודים אנשים שמאמינים באלוהים, ויש במוסלמים אנשים שמאמינים באלוהים, ויש בנוצרים אנשים שמאמינים באלוהים, ועובדים אותו, ועושים טוב בחיים האלה, ושכרם בעדם.
כן. אם דיברנו על קונפליקט, יש אגדה מאוד מעניינת על ה... על המיקום של בית המקדש, דיברנו עליו, על שני אחים, עשיר ועני. אח אחד היה עשיר ואח אחד עני. העשיר מסתכל על האח העני ואומר, זה מסכן, יש לו, אין לו כסף. השדה שלי גובל עם השדה שלו. בלילה בא והלך והוריד מהשדה שלו כדי שיהיה יותר שדה לאחיו העני. האח העני קם בבוקר ואומר, אחי עשיר, אבל יש לו גם הרבה ילדים, ו... אז אני לוקח את זה ואני מוריד מהשדה שלי, כדי שיהיה יותר מקום לאח שלי העשיר. וכל לילה הם עובדים, הם רואים שזה זז הגדר, הם לא מבינים מי מזיז את הגדר בלילה. אבל לילה אחת קמו שניהם ברגע אחד, ופתאום הם מפגשים שם, וכל אחד רואה שהשני רוצה לתת לאח שלו יותר. ואז אלוהים בא ואומר, פה יהיה בית המקדש. במקום הזה. זה בהקשר לסיפור שאתה סיפרת על אברהם אבינו.
כן.
למה בונים דווקא את המקום? למה דווקא המקום הזה? כן. והאגדות האלה, הסיפורים האלה, הם אומרים שאולי המקום צריך להיות גם בסיס לאחווה. אולי אפשר לקחת את המקום שעד היום בהיסטוריה היה סיבה, היה מניע לאלימות, אולי דווקא אותו מקום הוא יהיה מניע או הוא יהיה מוטיבציה לאחווה בין אנשים.
אז יש פסוק בקוראן שאומר לנביא, אומר לו תקרא את עמי הספר למילה אחת משותפת לנו כולנו, שנעבוד את אלוהים ונעשה את כל מה שאלוהים מצווה עלינו לעשות. הרי בין יהדות לאסלאם ונצרות יש הרבה ערכים משותפים. ערכים של חברה תקינה, ערכים של חיים בכבוד, ערכים של כיבוד האחר, ערכים שכל אדם יכול להיות בטוח על עצמו, על נפשו, על דתו, על אמונתו, וכולם ביחד משתפים פעולה בעניין הזה כדי לקדש את השם, כדי לעבוד את השם. אז זה קיים. זה קיים בתפיסה הדתית המוסלמית, ואני חושב שהעניין של הקדושה, של המקומות הקדושים, הוא לא צריך להיות נבדל מזה. הוא חלק מההקשר הזה, הוא לא חורג מההקשר הזה.
אבל פה יש אמירה נוספת, שאולי באוטופיה, אני לא יודע במציאות אם זה יכול להיות, אבל אולי באוטופיה, אולי יהיה איזה מקום בעולם, שדווקא המקום הזה יהיה משותף לכולם.
לא צריך. תאמין לי שלא צריך. תן לכל אחד שיעבוד את אלוהיו על פי דתו, על פי אמונתו, על פי תפיסתו. הרי בסופו של דבר, אנחנו ואתם עובדים את אותו אלוהים. אנחנו עובדים את האל האחד והיחיד, בורא העולם, שברא אותנו ונתן לנו את החיים. ואנחנו מודים לו על הבריאה. ואנחנו מקורים את כל חסדיו עלינו, ומשווים בתפילה ובעבודה ובאמונה בו.
ויש משהו אבל מעניין בכל העניין הזה. כשאנחנו מגדירים מקום קדוש, בחלק מהדתות, ושוב אני מדבר על ההיסטוריה, אני מדבר על מסעי הצלב, אני מדבר על כל מיני מלחמות אחרות, אדם הגדיר מקום כמקום קדוש, אבל זה לא הספיק לו, הוא רוצה גם לשלוט במקום הזה. למה הצורך לשלוט? מאיפה בא הצורך הזה?
אני חושב שיש הרבה דברים של שליטה שהם באים בהקשר פוליטי ולא בהקשר דתי. העניין של האמונה ועבודת האלוהים, כמו שאמרתי לך, זה עניין שתלוי באדם ולא באדמה. אני עובד את אלוהים, אני יכול בכל מקום להתפלל, וזה אותה תפילה לאלוהים. ולכן המלחמות, כמו מלחמות הצלב, ברור שהייתה מאחוריהם איזו עמדה פוליטית או רצון של פוליטיקאים, מלכים וכמרים, שרצו לשלוט במקום אחר.
זאת אומרת, המניע, אתה אומר, הוא לא דתי.
הוא לא דתי.
אני צריך להסכים איתך בעניין הזה, משום שהתחושה שלי היא שיש להבחין בין צורך במקום קדוש לבין הצורך לשלוט במקום הקדוש. הצורך בשליטה בכלל, לא רק לגבי מקומות, אלא בכלל המוטיבציה של האדם לשלוט, התחושה שלי היא שהיא באה ממקומות לא כל כך טובים, מהמקומות של הפחד, מהמקומות של החוסר אמון, ממקומות של תסכול. כשאדם רוצה לשלוט באשתו, כן. בדרך כלל זה בעיה פסיכולוגית, זה לא, כן. הוא לא באמת צריך לשלוט עליה, הוא יכול לחיות כן. איתה באחווה. הוא לא, כשאדם רוצה לשלוט בבני ביתו, רוצה לשלוט בעבדים שלו, כל הדברים האלה הם לא באים מכך שיש פה איזה משהו נשגב. להפך, ככל שהחברה היא חברה של שולט ונשלט, החברה היא רדודה יותר, היא נחותה יותר.
זה בדיוק הפסוק בקוראן, שאלוהים אומר לנביא מוחמד, שאינך שולט באנשים. אתה לא תשלוט באנשים, ואתה לא שולט בהם. כל אחד יעבוד או לא יעבוד, יאמין, לא יאמין. בסוף יש אלוהים שהוא מתחשבן עם האנשים האלה. ולכן העניין של, גם אמונה היא לא בכוח. בקוראן יש פסוק שמפורש שאומר אין כפייה באמונה, באמונה בדת, באמונה באלוהים, אין כפייה, כי אתה לא יכול לכפות אדם להאמין. אתה יכול לקרוא אדם להאמין, אבל אתה לא יכול לכפות עליו. אבל כל אחד על הבחירה שלו, להאמין או לא להאמין, לעבוד את השם או לא לעבוד את השם, הוא, יש לו חשבון עם אלוהים, והחשבון הזה אלוהים מולו, הוא מולו, מול אלוהים, האדם מול אלוהים, ואלוהים יגמול לו על מעשיו, או יעניש אותו על מעשיו.
טוב, תשמע, זה, אם אנחנו נגיע להבנה דתית כזו, אני חושב שמעבר לכך שאנחנו נמעיט קונפליקט, זה ברור, אנחנו נמעיט גם את הקונפליקט בתוכנו. אנחנו נהיה פחות מתוסבכים גם בחיים האישיים שלנו וגם בחיים הדתיים שלנו. התפיסה הזו שהאלו אינסופי ובכל זאת הוא צריך איזה מקום באדמה, דיברנו עליה פה בשעה הזו, הגענו גם לכל מיני הבנות מעניינות שאני חושב שהן משאירות מקום למחשבה נוספת על המושגים של המקום. אנחנו, כן, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים מקום, אנחנו צריכים גם מקומות קדושים. אני מקווה שהמקומות הקדושים רק ייתנו לנו עוד השראה לקיום הדתי שלנו, לעבודת השם שלנו, שזה בעצם משותף לנו, ששנינו באמת רוצים לעבוד את השם.
שעבודת השם היא ממנה נגזר טובת האנשים, וטובת האנשים באה בעבודת השם.
נכון, זה... כן. טובת האנושות.
בוודאי.
האנושות היא בעבודת השם.
נכון.
אז אני מאוד רוצה להודות לך, אקדי דוקטור יד זחלקה, על השיחה הזו, שיחה שאני מקווה שהמאזינים ימשיכו לחשוב עליה. היא נותנת לנו עוד הרבה מקום, אם דיברנו על מקום, עוד הרבה מקום למחשבה, ותודה לנדב ולפרין, עורך התוכנית. שבת שלום למאזינים.
שבת שלום.
שירי יוזכו David, Yehuda, Yehuda, David, Mashiach.